שלום לכם, ברוכים הבאים למודקאסט, הפודקאסט של משרד הביטחון כאן מהקריה בתל אביב. שימו לב, הם קונים הכל, מכדור של 556 דרך אלונקה ועד למטוס אדיר F-35 והרבה מאוד דברים בדרך. בואו נתחיל. שלום לך אבי משיח.
שלום דודו ארז.
סגן ראש מנהר לרכש יבשה.
נכון מאוד.
אוקיי, אז בוא תעשה לנו סדר ותסביר לנו מה זה מנהר, ואחר כך ניכנס פנימה לרכש יבשה. מה זה מנהר?
מצוין. מנהר זה מנהל הרכש הביטחוני. מנהר זה הגוף הרוכש הגדול ביותר במדינת ישראל.
זאת אומרת, אתה קונה דברים.
נכון, אנחנו רוכשים הגוף הרוכש הגדול ביותר במדינת ישראל.
עבור מי?
אנחנו רוכשים עבור צה"ל, כדי שצה"ל יקיים את כל המשימות שלו.
זאת אומרת, לצהל אין כרטיס אשראי שהוא יכול באמצעותו לקנות
לא.
מטוסים וכאלה. אתם קונים במשרד
אנחנו
הביטחון.
אנחנו קונים.
מעניין.
ואנחנו קונים הכל מכל. אנחנו נוהגים לומר שאנחנו קונים מהגווניה הצוללת. מה זה אומר? אנחנו קונים לצהל את כל מה שהוא צריך כדי לבצע את משימותיו. אנחנו מדברים על חימושים. אנחנו מדברים על מטוסים. אנחנו מדברים על אוכל, ביגוד, נעליים, תחתונים,
הכל.
גרביים, אפילו מסוקים וצוללות וספינות.
וואו, וכשאנחנו אומרים רכש יבשה, למה הכוונה? הרי זה חלק מצומצם יותר בתוך כל המנהר.
אז אנחנו תכף נפרט את זה, אבל רק אני רוצה רגע לפרט רגע לגבי תהליך הרכש.
בבקשה.
איך הוא מתבצע. אז בעיקרון, עוד בימי בן גוריון הוחלט שתהיה הפרדה מוחלטת בין צהל לבין כסף, לבין להתעסק עם כסף. ואז הוא החליט שמשרד הביטחון הוא זה שיבצע את הרכש עבור צה"ל.
כי מה, למה חששו שצה"ל יקנה דברים?
בשביל למנוע כל מיני שחיתויות וכל הדברים האלה שבעצם הגוף הדורש הוא יהיה גם הגוף הרוכש. ואז עשו הפרדה, ואז אמרו, צה"ל יגדיר את הצורך, מה הוא צריך, מתי הוא צריך וכמה הוא צריך. ובעצם משרד הביטחון הוא זה שקובע איך לבצע את הרכש, האם הוא יוצא למכרז, האם הוא יוצא לספק יחיד, באיזה כמות לבצע ובאיזה מחיר לבצע. וזה התפקיד שלנו בעצם. אני יכול לתת דוגמאות רגע על מה שעשינו במהלך המלחמה, בטח שמעת בתקשורת, כל הזמן דיברו על נושא של רכש של אפודים ורכש של קסדות ורכש של נשקים.
מה שאני ראיתי כל הזמן בטוויטר או ב-X וכאלה, שאזרחים התחילו לקנות עבור וכו', כי הרגישו שאין מספיק וכו'.
אז בגלל שאזרחים התחילו לקנות ונהיה ברדק שלם, אז אנחנו הקמנו גם מוקד של תרומות שאנחנו ניהלנו אותו, מנהר, שבעצם כל השיחות וכל התרומות התנגזו לשם, ובעצם אנחנו מיינו את מה שאפשר לקבל ומה שאי אפשר לקבל.
עכשיו, טוב, אז אני רוצה לדבר על החלק של היבשה, ואז נשוב למלחמה ונבין מה נשתנה הלילה ההוא, או הבוקר ההוא, אם לדייק, הארור ההוא, כן.
נכון, אז אם אנחנו נרד קצת רגע לנושא היבשה, אז אתה יכול להבין ש... צבא היבשה עוסק ברכש של תחמושת ליבשה, אוקיי, פגזי ארטילריה, כדורים לנשקים וכו' וכו', וגם בכל הנושא של רכבים, רכבים למיניהם, אם זה רכבים ממוגנים, אם זה רכבי הליסינג של אנשי הקבע, אם זה מסעיות לכל המערך הלוגיסטי של צה"ל. אנחנו גם מתעסקים בנושא של רכש עבור זכאי אגף השיקום. לצערי, המספר שלהם עלה בתקופה האחרונה בגלל המלחמה, ואנחנו בעצם דואגים להם לרכב שיגיע לכל אחד מהם, רכב עם הדיגומים המתאים, כל אחד לפי הצורך שלו, הם מקבלים את זה מאיתנו. אנחנו אחראים גם על קו התפר וכל אמצעי הגנה המותקנים בו, כפי שידוע לכולם, האמצעים האלה ניזוקו במהלך המתקפה, ואנחנו פועלים כבר מהיום הראשון למלחמה, כדי לשקם את כל המערך הזה שנפגע, ולקנות חדש ולהכניס אותו לה.
בתקשורת פה ושם מופיעות ידיעות על כך שאולי אין לנו מספיק תחמושת. אתם נכנסים לתמונה, אני משער שאתם מחפשים מקורות לרכוש תחמושת?
אז קודם כל, כן, אנחנו כל הזמן מחפשים מקורות לרקנות, אבל אנחנו גם קונים בארץ, וזו נקודה חשובה מאוד. אנחנו... כמו שאמרתי, התגייסנו מהיום הראשון, כל מנהר התגייס יחד עם צה"ל לטובת המשימה, עבדו פה אנשים מסביב לשעון, בחודשיים הראשונים בכלל עבדנו כולל שישי שבת, האנשים פה היו צריכים לדחוף אותם הביתה כדי לנוח קצת, כדי להוציא הזמנות דחופות וכדי להוציא הזמנות בעולות, וכדי לוודא שצה"ל יקבל את מה שהוא צריך בשביל להמשיך להילחם. אז אנחנו, חלק מהתפקיד שלנו כמנהר, זה לשמר את היכולת של הייצור כחול לבן בארץ. וזה מה שאנחנו עושים, וזה מה שאנחנו פועלים.
אז איך עושים את זה?
בצבא היבשה, בצבא היבשה למשל, בניגוד לתחמושת אווירית שאת רובה אנחנו קונים מחברינו האמריקאים, אז צבא היבשה אנחנו מייצרים פה בארץ. עוד בשנת 2013-2014, שהתקבלו למכור את הטעס, אז אנחנו שכנענו את המערכת שצריך לשמר קווים כחול לבן.
מקומיים, כן.
אסטרטגיים כחול לבן, כדי שתהיה יכולת ייצור של תחמושת שהיא נחוצה במלחמה, שיהיה אפשר לייצר אותה בארץ, וכך עשינו.
וטוב שכך. עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על המלחמה, על 7 באוקטובר, כאיזה תאריך שהוא game changer. אז איך באמת השתנתה העבודה שלכם מאז אותו יום? זאת אומרת, עד לאותו יום ההיקפים השתנו, מה שאתם קונים, אופי הקניות?
בהחלט. אז אני יכול להגיד שאנחנו בשנה רגילה, התקציב של מנהר הוא בערך 12 מיליארד שקל. רק בחצי שנה האחרונה, מאז פרוץ המלחמה, הגיעו למנהר כ-30 מיליארד שקל. אנחנו הוצאנו סדר גודל של 13.5 אלף הזמנות. חשוב לי לציין גם שאנחנו עובדים מול כמעט 6,000 ספקים פעילים בכל הארץ. 1,000 מתוכם נמצאים בעצם בעוטף עזה ובאזורי עדיפות לאומית. וזה אומר שאנחנו מוציאים גם להם. ועכשיו אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ובהזדמנות הזאת גם להגיד שפו גדול לכל התעשייה הישראלית, גדולה כקטנה, גם התעשיות הביטחוניות הגדולות, גם התעשיות הבינוניות והקטנות, שנרתמו מיד עם פרוץ המלחמה לטובת צה"ל, והם בעצם מייצרים את כל ההזמנות שאנחנו מוציאים להם. אנחנו מוציאים הזמנה בסוף לספק, ואני רוצה להגיד לך שגם ספקים שנמצאים בקווי עימות, שהיו תחת מתחי טילים, המשיכו לבוא לעבודה ועדיין ממשיכים לבוא לעבודה, וזה גאווה גדולה למדינת ישראל שיש לנו תעשייה כזאת, ואני רוצה בהזדמנות הזאת גם לברך את אחינו הדרוזים, כן, שגם עובדים ימים כלילות במתפרות, כדי לספק את הצרכים של צה"ל.
וואו, טוב, אז אנחנו מדברים על זה שבעצם אין לחימה בלעדיכם, נכון? ודאי לא בהיקפים האלה. הצבא, עד כמה שהוא היה מוכן, ואני משער שהיו, הייתה תחמושת במחסנים ומזון וכו', אבל לא בטוח שהיינו ערוכים לחצי שנת לחימה, אולי אפילו יותר מזה. זאת אומרת, אי אפשר להסתדר בלעדיכם.
אתה צודק. בלי שמנהר היה מתגייס ביום הראשון, ובעצם מתחיל לעבוד בקצב כמו שאנחנו עובדים, מה שנקרא, אנחנו קוראים לזה על סטרואידים, אז המצב היה אחר, אבל אנחנו באמת באמת עושים ימים ולילות בשביל לספק את הצרכים של צה"ל.
ומה האתגר הכי גדול שהתמודדת איתו בתקופה הזו?
תראה, האתגר הוא תמיד תחמושת. תמיד תחמושת, ואנחנו עושים, באמת, יש לנו קודם כל שיתוף פעולה מלא עם צה"ל, יש לנו שיתוף פעולה מלא עם התעשיות, עם המשלחות שלנו. יש לנו משלחת גדולה בארצות הברית ומשלחת בברלין.
מה מטרות המשלחות האלה?
קודם כל, רכש בארצות הברית בכספי סיוע, זה המשלחת שלנו בארצות הברית, ורכש באירופה דרך המשלחת בברלין, ששם אנחנו מביאים סחורה לפה. יש לנו יחידת שינוע מאוד מפוארת, שעשתה רק בתקופת המלחמה כ-350 הטסות וכ-60 השתות של ציוד שהגיע בסדר גודל של 40 אלף טון. תחשוב כמה ציוד זה שהגיע מחול, הגיע לארץ באמצעות יחידת השינוע שלנו.
לאור החוסר האהדה לישראל בתקופה האחרונה, אתם נתקלים ביותר ויותר קשיים ברכישה של נשק, תחמושת?
אני יכול להגיד לך שזה אחד האתגרים הגדולים שיש לנו באמת ברכש עכשיו, ממש בימים אלה. זה כל הנושא של באמת שינוי מדיניות, קשיים שמערימים עלינו כל מיני מדינות, בגלל שאנחנו נמצאים כאילו מבחינתם במדינה, לא כאילו, אנחנו במדינה באימות, ויש להם כל מיני רגולציות שלא מאפשרות להם למכור לנו, וזה אחד האתגרים של איש הרכש, זה למצוא מקורות למרות כל הקשיים האלה.
ואחד הדברים, מקורות?
והם מוצאים מקורות. Okay. והם אחד הקשיים, אחד הדברים הנוספים שאנחנו עובדים עליהם כל הזמן, זה עבודה בחירום. זאת אומרת, האצת תהליכים, צמצום הבירוקרטיה, ולוודא שאנחנו עושים את הדברים נכון, חוקי, בהתאם לנהלים, אבל הרבה יותר מהיר.
וואו, טוב, שכנעת אותי שאתם קריטים למאבק, ללחימה. באופן אישי, איפה 7 באוקטובר, אותו יום קשה כאנדרסטייטמנט תפס אותך?
באופן אישי, אני הקמתי כמו כל מדינת ישראל ב6:30 בבוקר 100 אזעקות, ואני רוצה להגיד לך שבאותו ערב, ראש האגף שלי, ראש מנר ואני, היינו אמורים לטוס לתערוכה בוושינגטון במוצאי שבת, לתערוכה גדולה מאוד בתחום היבשה שקוראים לה אוסה. כבר קבענו לוז צפוף מאוד לאורך כל השבוע הזה, וכבר בבוקר הבנו שזה לא עוד סתם סבב, שזאת מלחמה לכל דבר, וביטלנו את הכרטיסים שלנו. ומאותו יום, לא רק אנחנו, כל מנר עבד מסביב לשעון במועץ. אנחנו יודעים לעשות גם תהליכים מועצים, עוד פעם זה בהתאם לנהלים והחוקים שיש לנו, אבל אנחנו עושים את זה בצורה מועצת. נתנו אישורים גם טלפונים באותו יום שבת, אישורים טלפונים גם לתעשיות וגם לצבא לעשות עבודות כאלה ואחרות בשביל להילחם.
טוב, תודה לך על הדברים, אבי משיח, סגן ראש מנהר לרכש יבשה. תודה רבה.
תודה רבה, דודו.
ועד כאן מודקאסט, הפודקאסט של משרד הביטחון, כאן מהקריה, להתראות.